אתם מאזינים לתוכנית הדרך למטרה. כאן איתכם מוטי פרידמן, והיום נדבר על טבעונות וצמחונות ותוספי מזון ומה שביניהם. האורחת שלי היא רויטל אוכברג. התוכנית מוקדשת לזכרו של דוקטור מרדכי אוכנברג.
אנחנו מתחילים.
שלום.
ראשית הייתי רוצה לשמוע על זכרו של מרדכי אוכנברג, אבא שלך, הייתי רוצה לשמוע על אודותיו ומה שהוא עשה בתחום הטבעונות.
אוקיי, אז אבא שלי, זכרונו לברכה, מרדכי אוכנברג, נפטר לפני שנתיים, בגיל 88, מדום לב, אחרי שגם הייתה לו מחלת לב משפחתית, שכמעט כולם במשפחה שלו הלכו לעולמם, והוא היה דוקטור לתזונה, הוא עסק בתחום 40 שנה, והוא בעצם מגיל 19 היה טבעוני, אז הוא ידע לטפל בעצמו. 11 שנה לפני שהוא נפטר, היה לו התקף לב מאוד חמור, שאמרו שהוא יחיה 5 שנים אחרי, והוא הצליח להחזיק מעמד 11 שנים, ודי לשקם לעצמו את הלב, בגלל שהוא בעצם טיפל בעצמו בדרכים טבעיות, מבחינת תזונה.
הייתי רוצה לשמוע ממך מה ההבדל בין צמחונות לטבעונות, ומהשיחה המקדימה שהייתה בינינו קודם, הבנתי שאת נולדת לתוך הטבעונות והצמחונות.
אוקיי, אז צמחונות, אוכלים גם מזון מהחי, מוצרי חלב וביצים, ובטבעונות לא אוכלים מוצרי חלב וביצים. זה ההבדל. אבא שלי היה טבעוני ואני עדיין מלידה צמחונית.
פרסמת מאמר מהירחון שלך תזונה פלוס, הייתי שמח לשמוע בעקבות הקורונה שהוא הגיע מבעלי חיים, מהטלפים, כפי שיש דעה כזאת במחקרית. הייתי רוצה לשמוע על הנושא הזה ממך.
המחקר.
אוקיי, בסדר. קודם כל, תזונה פלוס זה כתב עת שיוצא 30 שנה, זה רבעון. אבא שלי זכרונו לברכה הוציא אותו לאור עד גיל היום מספר 109 בעזרתה של אמא שלי אריאלה אוכנברג, וממספר 110 אנחנו לקחנו את המושכות לידיים שלנו. גם את גיל היום 109 אנחנו הוצאנו, אבל זה אבא שלי כתב, השתמשנו בכתב היד שלו והוצאנו. גיל היום 110 לקורונה אני כתבתי ואמא שלי עריכה מקצועית, וכתוב שם על מה שאמרת, על המחקר שמדבר על המקור של הקורונה. במחקר היה כתוב שזה ככל הנראה משוק החיות בוואן, מחיה, חיית בר, וזה נשמע לי הגיוני, האמת. קודם כל זה גם הדעה הרווחת, זה גם מחקרים שנעשו בעניין. פשוט מישהו אכל את החיה הזאת, נדבק בקורונה, ואז העברה נהייתה העברה בין בני אדם.
אני קצת יקשה עליך בעניין של המחקר הזה. האם אנשים שאוכלים בשר, והבשר הוא מפוקח מבחינה ויטרינרית, האם להם, את לא חושבת שהם נמנעים מסוג המחלות כמו קורונה, שמגיע ממוטציות של המחלה?
אין לי תשובה מדויקת, אין לי מספיק ידע בשביל לתת תשובה על מה שאתה אומר. אני חושבת שסביר שמזון שמפוקח מבחינה וטרינרית, כנראה שסיכויי ההדבקה בכל מיני מחלות מוזרות יהיו קטנים יותר.
בנוסף לכך, הייתי רוצה לדבר עוד על הקורונה באופן כללי, על התגברות המחלה מבחינה בריאותית טבעונית, מה כאילו אנשים שכבר נדבקו במחלה, איך הם יכולים להתגבר, איזה מאכלים מומלץ להם?
אוקיי, בסדר. אז אנשים שנדבקו בכל מחלה ויראלית שהיא לאו דווקא קורונה, אלא באופן כללי, אז כדאי להם לקחת שום בכל מיני תמציות, אבט, לשים לב לכמויות, לא לעבור את הכמויות מומלצות יותר מדי. בחוברת 110 יש מאמר שמדבר ממש על הנחיות מה לעשות אם כרגע נדבקנו באיזשהו וירוס, איך בעצם למגר אותו כמה שיותר מהר. ויטמין D באופן כללי מאוד עוזר למערכת החיסונית, אבל ויטמין D צריך לקחת ביחד עם K2, לא לבד, כי אז יכול להכניס את הסידן בטעות לעורקים במקום לעצמות. וזה מחקרים שאבא שלי זכרונו לברכה כתב רבות בנושא הזה, משם יש לי את הידע, כי אני לא תזונאית, אין לי ידע תזונתי. וגם סלניום נמצא שהוא טוב לחיזוק המערכת החיסונית, וגם כל מיני צמחי מרפא למיניהם שמכינים מהם תה. יש הרבה דברים טבעיים שאפשר לעשות בשביל להתחזק. אני, למשל, כשהייתי ילדה לא קיבלתי תרופות, וכשהייתי חולה היו נותנים לי ויטמין C וכל מיני דברים בסגנון, והייתי מבריאה מאוד מהר, המחלות ילדות שלי היו מאוד קלות.
אנשים בריאים, שאת מדברת עכשיו בעניין הוויטמינים, האם זה נכון להם להוסיף ויטמינים חיצוניים שנעשים במעבדות, כמו ויטמינים שקונים וכל מיני תוספי מזון, מאשר לקבל את זה מתזונה נכונה, מאוכל נכון, כמו מביצים, לקבל חלבונים וכן הלאה?
אבא שלי, זכרונו לברכה, האמין שכן, כי הוא אמר שהאדמות בארץ, מבחינת הערכים שלהם, לא כל כך טובות, ואם אדם לא צורך מזון מחקלאות אורגנית, אז בעצם כל הירקות ופירות מאוד מאוד דלים בחקלאות הרגילה ולא האורגנית, מאוד מאוד דלים בויטמינים ומינרלים, ואז צריך להשלים את זה עם תוספים. זה מה שהוא האמין. אני יודעת שיש גם גישות אחרות שמדברות על כמה שיותר מזון טבעי, והגישות האלה גם נמנעות מתבלינים ונמנעות משמן ונמנעות מכל דבר שהוא לא ממש הדבר הטבעי. ובגלל זה הדעה של אבא שלי הייתה בעצם שנויה במחלוקת, אבל זה דעה שהרבה אנשים מחזיקים בה, שצריך לקחת גם ויטמינים.
הייתי מאוד מאוד רוצה ממך שתרחיבי בבקשה בעניין אכילת אוכל אורגני, על האוכל אורגני שהוא נטול ריסוסים וכל מיני חמרים כימיים למיניהם, וגם על אנשים שמגדלים בבית ירקות ופירות, שאני יודע שזה היום נהיה מושג מאוד גדול, שאנשים יש להם בגינה כל מיני תבלינים וצמחים. אני לא מדבר על ירקות, כי זה כבר צריך שדה שלם, אבל על התחום הזה.
אוקיי, אני חושבת שזה דבר נהדר שאנשים מגדלים ירקות, וגם לאבא שלי זכרונו לברכה, הייתה חלקה חקלאית ששם הוא גידל ירקות ופירות וגם בחצר, ותמיד הוא היה נותן לי עציצי חסה וממש מבקש ממני לקטוף את הסלט הטרי ולהכין אותו מהעציצים, כי בעצם ברגע שגם המזון האורגני עד שהוא מגיע למדף, כל הערכים שלו הרבה פחות טובים מאשר בשנייה שאתה קוטף אותו ושוטף ומשתמש. וגם מזון אורגני קנוי זה כמובן נהדר ומאוד מאוד מומלץ. וזה אני, גם מה שאני צורכת, זה ירקות ופירות אורגניים.
ואיך הוא היה מזבל אותם, מבחינה, בשביל לשמור על החיי מדף ארוכים?
היו לו המון שיטות, הוא עסק בחקלאות המון שנים, הוא פיתח כל מיני פירמידות, יש פירמידה שנקראת פירמידת אוכברג, שזה פירמידה שמדברת על צמיחה של כמה שיותר בעצם צמחים וירקות בשטח מינימלי, והוא גם רשם כל מיני פטנטים בחקלאות, והוא תמיד עד ממש כמעט ימיו האחרונים היה עושה כל מיני ניסויים חקלאיים לגדל שהירקות יהיו יותר גדולים מירקות רגילים.
היית רוצה לשמוע קצת יותר על הפירמידת אוכברג? איפה זה מופיע? מה...
אפשר למצוא על זה חומר באינטרנט, אפשר לחפש ולמצוא, וזה רק חלק משורה של דברים שהוא עשה בתחילת שנות ה-80, ממש בתחילת שנות ה-80, היו לו עמודי צמיחה עגולים ששם הוא גידל את הירקות. אחר כך זה שינה את הצורה, הוא ניסה כל פעם לעשות שזה יהיה יותר אפקטיבי, היה שלב שהוא עשה הרוגות עם חצץ, בגלל שהחצץ איכשהו גרם לדברים לצמוח טוב יותר, הוא גם התראיין על זה בטלוויזיה, באו וראינו אותו על העניין הזה, וזהו.
אני הייתי רוצה לשמוע ממך קצת על מחלות שבאמת אפשר להתרפות מהם, כי בדרך כלל אנשים פונים לטיפול רפואי, נפשי, בכל תחום, רק אחרי שיש בעיות, בדרך כלל. זה לא, לא בדרך כלל כרפואה מונעת, אלא מגיעים איזה... מה לפי דעתך, איך אפשר לטפל בהשמנת יתר לאנשים שסובלים מהשמנת יתר על ידי טבעונות?
אני חושבת שאם... לגבי השמנת יתר, אני חושבת שבדרך כלל יש כמה גורמים. זה יכול להיות בעיות בחילוף החומרים, בבלוטת התריס, וזה יכול להיות עניינים רגשיים. וכשבן אדם בעצם משהו בחשיבה שלו יותר משתנה, אם ההשמנה שלו היא ממניעים רגשיים, אז כדאי לטפל במניעים האלה, ואז אולי יהיה לו יותר קל להרזות. ואם זה בקטע פיזי של איזושהי בעיה בריאותית, אז כמו בלוטת התריס, אז מאוד כדאי לטפל בה, כי יש אנשים שהם אוביס, ובעצם הם לא אוכלים כמעט כלום, ומסתכלים עליהם וחושבים שהם לא מפסיקים לאכול מהשנייה שהם קמים עד השנייה שהם הולכים לישון.
להיכנס לעולם הטבעונות והצמחונות, האם זה לא דיאטת רצח?
לא, זה בכלל לא דיאטת רצח. זה גם קודם כל תלוי אם אנחנו מדברים על טבעונות או על צמחונות או על טבעונאות, שזה עוד רמה אחת מעלה, ששם זה רק מזון מהצומח בלבד, ללא מזון מבושל וללא לחם. זה מה שאבא שלי היה ב-11 שנים האחרונות של חייו. זה לא מומלץ לכל אחד כמובן, וכמובן צריך תמיד להתייעץ עם אנשי מקצוע לפני שעוברים לתפריט כזה, כי זה קיצוני. עולם הטבעונות מאפשר לך יותר דברים, עדיין אתה יכול לאכול תבשילים, תפוחי אדמה, קטניות, ירקות מבושלים, כל מיני דברים, אורז ועוד כל מיני דברים, למרות ששמעתי גם שאורז בכמויות זה לא טוב, יש שם איזשהו רעלן. ואם אתה צמחוני, אז בכלל כמוני זה שטויות, אני אוכלת כל דבר שיש בעולם חוץ מבשר ודגים. אז אומרים לי, מה יש לך לאכול? הכל. אני יכולה לאכול פיצה, פסטה, מה שבא לי. אני משתדלת לאכול בריא, אבל אני יכולה להרשות לעצמי גם חטאים מדי פעם.
ומה לגבי עניין החלב והגבינות והגלוקות וכל החומרים האלה?
אתה שואל אותי על עצמי או באופן כללי?
אני שואל באופן כללי. איך אבא שלך היה מתייחס לדברים?
הוא היה נגד לדברים האלה. לא היו לנו בבית מוצרי חלב, ביצים כן היו, אולי זה קצת פחות גרוע במרכאות, ושאלת גם על סוכר.
כן, סוכר הלבן.
סוכר דווקא הייתי שמחה לספר סיפור אישי על עצמי, אם זה אפשרי.
כמובן.
אוקיי, אז מבחינת סוכר, אני מגיל 15 שותה בקפה, הייתי שותה בקפה, שתי כפיות סוכר ליום, בקפה ובתי, בערך כפול 4 כוסות ביום, אתה מגיע ל-8 כפיות סוכר ביום. ואז הסוכר שלי תמיד היה ככה סביב ה-90 בערך, משהו כזה. השנה, כשאני נושקת לגיל 40, עשיתי בדיקות דם, ראו שהסוכר מתחיל להיות טיפה גבולי. ואז אמרתי, טוב, הגיע הזמן להפסיק לשתות סוכר. ביום בהיר אחד הפסקתי לשתות את הסוכר בקפה, משתי כפיות סוכר בקפה שחור לאפס כפיות סוכר. ואז מצאתי את עצמי 3 ימים הולכת וקונה את הגלידות הכי משמינות והכי מטורפות, ואומרת לעצמי, אז מה את עושה בזה? את מפסיקה לשתות סוכר, אבל את אוכלת פה גלידות? אבל בכל זאת אמרתי, לא משנה, אני אזרום עם זה ואני אנסה להתעקש. ובסוף, אחרי 3 ימים, לא בא לי גלידה ולא בא לי סוכר בקפה. וזה התרחש לפני קרוב לחצי שנה, ועכשיו מדי פעם, אם אני מרגישה שהגוף שלי זקוק, אני שותה עם סוכר אחד, לפעמים 2, אבל זה קורה אולי פעם בשבוע, לעומת 4 פעמים ביום.
פשוט הייתי רוצה גם לשמוע על הפן הטיפולי, על העניין של גמילה מסוכר, כי הרי הסוכר הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בגוף, ואיך צורכים אותו בתוך צבחונות וטבעונות, כמו לאכול תפוז או לאכול מצרכים מתוקים שמעלים את רמת הסוכר בגוף.
אוקיי, אין לי מספיק ידע, כי כמו שאמרתי, אני לא תזונאית. אני יכולה להגיד שבילדות שלי, אז היו בבית חטיפים, אבל נגיד היינו קונים שוקולד חרובים במקום שוקולד רגיל. כאילו החטיפים השתדלו להיות יותר בריאים, אנחנו השתדלנו שהם יהיו יותר בריאים.
כמו תמרים ודברים כאלה או לא בהכרח?
גם, זה לא חטיפים, זה פירות, אבל שוקולד חרובים, כל מיני חטיפים בריאותיים.
אבא שלך, זיכרונו לברכה, דיבר הרבה בספרים שלו בנושא בלימת הסרטן לפני שהיא תגיע. הייתי רוצה לשמוע קצת פרטים יותר, מה הוא היה אומר אז בזמנו על זה.
אוקיי. אבא שלי טיפל בארבע אנשים חולי סרטן, וזה תמיד היה גם לא במקום רפואה רגילה. אף פעם מעולם הוא לא אמר למישהו לוותר על רפואה רגילה. כל אחד עושה את שיקוליו בעניין הזה. זה תמיד היה בתור עזר נוסף לחזק את הגוף, והיו לו המון מקרי הצלחה וגם כישלונות, כי סרטן זאת מחלה שלא כולם תמיד מצליחים לעברים ממנה. אבל מה שכן אני יודעת, שהרבה אנשים שהיו חולי סרטן, הרבה פעמים היו מוסיפים לתפריט שלהם מיצים של ירקות. זה אני יודעת. שאבא שלי המליץ מאוד על מיצי ירקות. אני חושבת שזה גם לא רק למחלות קיצוניות, זה מתאים לכל, רק סתם ככה, ליום-יום, לשתות מיצים של ירקות, זה נשמע, אורגנים כמובן, זה נשמע מאוד יכול לחזק את הבריאות של האדם.
בנוסף לנושא טבעונות, תמיד שאנחנו מדברים על תזונה, יש את העניין גם של ספורט. מה הדעה בעניין של ספורט בנוסף לכל התזונה עצמה?
אוקיי, הדעה היא ממש כמו הדעה הרווחת בכלל האוכלוסייה, שספורט זה דבר ממש טוב, מאוד מאוד חשוב לעשות אותו. אין איזה בעצם מרשם מדויק לגבי כמה ספורט לעשות, כל אדם מה שמתאים לו, הכושר הגופני שהוא יכול להגיע אליו, וגם היבטים נפשיים כמו כמות הזמן שהוא מעוניין להשקיע בכך, אבל אין ספק שספורט זה דבר מאוד מאוד בריא, כמובן.
אבא שלך היה מדבר הרבה על עניין גם מינרלים, ראיתי בספריו. הייתי רוצה קצת לשמוע פרטים יותר בנושא של מינרלים, איך זה לגוף.
אוקיי, גם פה אין לי מספיק ידע, אבל אני יכולה להגיד שבחוברות של אבא שלי הוא תמיד כתב שיש 60 רכיבי תזונה חיוניים ושישה רכיבי תזונה חיוניים על תנאי, ושבלעדיהם האדם ממש לוקה בבריאותו, והוא תמיד היה מדגים את זה בצורה מאוד יפה. הוא הדפיס דף שיש שם את חזון ישעיהו בן אמוץ, והוא הוציא משם אות אחת מהמלל, ואז הוא הקריא לי וחסר האות כנראה שין, ואז הוא אומר, אז איך זה נראה? איך זה נראה? אנחנו, אז ככה נראה הגוף, אם פתאום חסר איזשהו ויטמין. בואו ניקח עכשיו איזשהו בעצם פרק מהתורה, ונוציא עוד אחת, ונקרא, ונראה איך זה נשמע.
הייתי רוצה לשמוע קצת בנושא רוקחות טבעית, ללא חומרים כימיים בתוך המשחות שיניים, ומייקאפים, ודברים כאלה למיניהם.
רגע, אני לא יכולה לקבל מטופלים.
מבחינת הכתב העת שאתם מוציאים, הייתי רוצה גם לשמוע בעניין אנורקסיה והטיפול בהם מבחינה אנורקסיתית.
אוקיי. אנורקסיה זאת מחלה שבה הדימוי גוף של הבחורה בדרך כלל צעירה, מעוות. היא מרגישה שהיא שמנה. התפיסה שלה משתנה ברמה שהיא יכולה לראות את עצמה שמנה. היא מסתכלת בריא, היא לא רואה את המציאות. ואז היא נלחמת באותה ילדה או בחורה שמנה על ידי הרעבה. בעצם אנורקסיות מרעיבות עצמן, הן מגיעות למשקל מאוד מאוד נמוך, הן מאבדות את המחזור החודשי שלהן, הן נוטות להתעלף, מסכנות במקרים קיצוניים את שריר הלב, כבר, והרבה פעמים בעצם מתות מדום לב בסופו של דבר. זה במקרים הקיצוניים. ובמקרים שמצליחים להבריא, אז זה בעצם הרבה פעמים זה על ידי אשפוז במחלקות מיוחדות שמטפלות בזה, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה טכנית, כמו לשבת וכולם לאכול ביחד עם מדריכים שאוכלים איתן נפשית.
האם יש הבדל בסוגי שינה? כי יש אנשים שיושנים שינה מנמנמת, כמו שאפשר לישון, להוריד את הראש באוטו, איך שקוראים לזה, או אם זה שינה במיטה, בנוחה, והאם יש לזה מחשבון מסוים מול הבן אדם?
אני לא יודעת איזה גלים עובדים כשישנים באוטו, אבל באופן כללי יש גלי שינה שכל אדם חווה אותם במהלך הלילה, לפי סדר גם, שזה בעצם לאט לאט הוא נכנס לשינה יותר עמוקה, ואז מגיע השלב של החלומות, שזה קוראים לזה שנת רם, R-E-M, Rapid Eye Movements, זה הפירוש של זה, תנועות עיניים מהירות, ובשינה הזאת האדם חולם, ואחר כך ממנה הוא שוב חוזר לאותם שלבים ראשוניים של שינה, וככה במחזוריות במשך הלילה, כל שעה וחצי יש מחזור שינה זהה עם תהליכים זהים שחוזרים על עצמם. הדברים האלה הם לא שונים מאדם לאדם, הם פשוט משתנים עם הגיל. בגיל הצעיר הדפוסים הם פחות מסודרים. בגיל הממש צעיר, פעוטות, תינוקות, וזה כנראה קשור לזה שהם גם כל הזמן מקיצים בכל מיני שעות רבות, אז הם עוד לא נכנסו לדפוס שינה מסודר. ושאר האנשים, רוב האנשים, רוב הגילאים של בני האדם, ישנים בצורה הזאת
ש... מחזורי השינה.
אוקיי, על ההשפעות למחזורי השינה, זה נשמע משהו שמעניין יהיה לבדוק אותו, בטח מישהו כבר בדק. ובקשר לעניין של ההשפעות, אז מי ש... לוקח כדורי שינה, בדרך כלל מתמכר אליהם, הם ממכרים. וזה לא טוב להתמכר לכדורי שינה, כי אז קשה אחר כך לישון. אנשים באוכלוסייה קשישה, הרבה פעמים לוקחים כדורי שינה באופן קבוע, אבל שם זה קצת יותר ניתן לסלוח על זה. כי הם, רוב חייהם הסתדרו בלי, אז זה לא כל כך נורא. כשאנשים צעירים לוקחים כדורי שינה, אחר כך אם הם יפסיקו, הם יכולים לחוות איזה מין תקופה שהגוף יצטרך להתגבר על משהו חווה בשביל לחזור לשינה מסודרת, שגם מלכתחילה לא הייתה אצלהם מסודרת, כי בגלל זה הם התחילו לקחת את זה. ובקשר לעניין של אלכוהול, אז אלכוהול גם את חלק מהאנשים הוא מרדים, אבל כמובן שאם אדם יטפל בעצמו באמצעות אלכוהול, אז הוא בעצם יתמכר לאלכוהול.
וידפוק את הכבד.
נכון. כפי שציינתי, כדאי לבדוק את זה. לפי האינטואיטיבית, אני יכולה להגיד לך שכנראה שלא, כי אם הוא ישן מספיק שעות ביממה, אז בעצם הוא חווה את התהליכים שהוא צריך לחוות של עיבוד הזיכרון, עיבוד בעין, אבל עדיין, ייתכן שלא. אם משהו איכותי משתנה בשינה ולא משהו כמותי, אז זה כן יכול להשפיע לרעה על הזיכרון של האדם.
הייתי שמח קצת שתרחיבי בעניין בדיקת הזיכרון. איך אנחנו יודעים מבחינה מחקרית מהו עיבוד זיכרון? כאילו, אם אתה שואל בן אדם שאלה, אתה זוכר כך וכך, או שהוא לא זוכר משהו בבית, האם זה המבחן של בדיקה, של עיבוד זיכרון, או שזה באופן, משהו באופן כללי, תהליך הזדקנותי כמו דמנציה ואלצהיימר? למיניהם.
אוקיי, אז יש כל מיני מטלות שבודקות בעצם זיכרון, ממש כלים מדעיים שבוססו ונעשה בהם שימוש. יש ממש מבחנים לבדיקת מצב דמנטי, לראות אם יש אלצהיימר, שאדם הולך לרופא גריאטר וצריך לעשות כמה משימות מסוימות, וככה מאבחנים אם יש לו אלצהיימר. אם אנחנו חוזרים לנושא של השינה והזיכרון, אז מחקרים שבודקים את עיבוד המידע במהלך הלילה על ידי המוח, אז בעצם נותנים מטלות ועושים, פשוט משווים בין הביצועים של אלה שישנו מעט בהתנדבות לצורכי מחקר לאלה שישנו הרבה, או ישנו מספיק, ואז רואים איפה בעצם נפגעו הכישורים שלהם לעומתם, לפעמים גם עושים את זה במטלה של לפני אחרי, למשל אותו אדם בעצמו עושה את המטלה כשהוא ישן שינה תקינה, ואחר כך עושה אותה כשהוא ישן שינה לא תקינה, ואז יכולים לראות מה נפגע אצלו ספציפית. אבל יש כל מיני שיטות מחקר במדעי החברה. חלק מהם יכולות להיות באמת גם להשוות שתי קבוצות שהן מבחינת שאר המדדים שלהם הן זהות מבחינת גיל ומין ומצב סוציו-אקונומי והשכלה וכל מיני מדדים כאלה, ואז בעצם רק ההבדל היחיד שהוא בין שתי אוכלוסיות זה של אחת מהן עכשיו בהתנדבות תישן 5 שעות ביממה במשך שבוע, והשנייה תישן טוב, ויוכלו לבדוק את המשימות שבודקות זיכרון אצלם לעומת אצלם, ולראות איפה נפגע הזיכרון שלהם לעומת של אלה שישנו מספיק.
תודה רבה.
תודה.
בבקשה. על רקע נעימת התוכנית, עד כאן דברנו להפעם. אני רוצה להודות לך, רויטל הוכנברג, על התוכנית. להתראות בתוכנית הבאה.